חזק וברוך וישר כוח. המשיכו לעשות ניסים ונפלאות בעם ישראל. שכם ואשר חלקכם. אנחנו הגענו לסיום של חג, אחד החגים המופלאים ביותר שיש בעם ישראל. סוכות, כמו שהזכרתי כבר כמה פעמים, כל מצווה שאדם עושה, לא כל הגוף שלו נמצא במצווה. יש לך מצוות, תפילין, הכל, ציצית, הגוף לא כולו נמצא במצווה, חלק מהגוף. אפילו בפסח אדם אוכל מצה, אוכל מצה, מרור, הכל, דאורייתא, דרבנן. שום מצווה אדם לא עושה אותה בכל גופו, חוץ ממצוות סוכה. סוכה צריך אדם להכניס את כל גופו. נכון שגם ראשו ורובו בסוכה מספיק, אבל צריך להיזהר שולחנו לא יהיה בתוך הבית. אבל למעשה, כך צריך להיות. והיום ברוך השם, היינו בכל המצוות האלה, זיכה אותנו הקדוש ברוך הוא להיות בסוכה, והיום זה היום האחרון של חג הסוכות. לכן רבותינו קראו לזה יום הושענא רבה. למה זה נקרא יום הושענא רבה? אני לא אתכנס כרגע, אחר כך אולי אני אסביר את הנושא של המקובלים. נדבר על דברי הגמרא, מה שהגמרא אומרת. מה אומרת? יום הושענא רבה זה היה בעיקר בבית המקדש. היה להם דין, היה דבר שאנחנו לא עושים אותו. מה היו עושים? אנחנו מקיפים את הלולב, את התיבה כל יום, הושענות, מקיפים את זה בלולב. בית המקדש לא היו מקיפים בלולב. מה היו עושים? כל יום היו מקיפים את המזבח עם ערבות. כל יום מקיפים בערבה. אחד, שתיים, שלוש, כל יום, פעם אחת מקיפים. ביום הושענא רבה היו מקיפים את המזבח 7 פעמים. מאיפה זה יצא? איפה כתוב את זה? באיזה מקום כתוב? היו גם חובטים את הערבה בצידי המזבח. נסביר עוד מה זה חובטים. מה פירוש המילים האלה? מה זה היו עושים? מקיפים את המזבח? ומה מקיפים? מאיפה זה בא? רבותינו אמרו שזה בא לאחר משה מסיני. זאת אומרת, בתורה לא כתוב. בתורה כתוב, שמחתם לפני השם לכם 7 ימים. לקחם לכם ביום הראשון פרי צדה, כפות מרים וענף עצבות, בר ונחל, ושמחתם לפני השם 7 ימים. מכאן למדנו שלולב בכל ימות השבוע, רק ביום הראשון כאן במקום שחוץ מבית המקדש, רק ביום הראשון זה דאורייתא. 9 ימים זה דרבנן, שכתוב שם, ושמחתם, אבל בבית המקדש, כל 7 ימים היה נטילת הלולב, 7 ימים דאורייתא. ושמחתם לפני השם אלוהיכם 7 ימים, ואילו ושמחתם, ואילו במדינה, דיינו, מחוץ לבית המקדש, לקחתם לכם ביום הראשון פרי צדה, זה רק ביום הראשון, אבל אז היו לוקחים, אבל דין חדש שלא כתוב בתורה, זה לקחת את הערבות ולהקיף במזבח ביום ראשון פעם אחת, ביום השביעי 7 פעמים. כך היו מקיפים ומקיפים את המזבח. אמרתי לכם שזה הלכה למשה מסיני. כאן, שאנחנו נוהגים בזה, לא נוהגים לקחת את הערבות ולהקיף בהם, מקיפים אך ורק בלולבים. באמת, מרן בית יוסף הביא מנהג שהיו נוהגים גם להקיף בערבות, ואומר מרן, זה לא נכון, אין דבר כזה, וגם מרן כאן בשולחן ערוך כותב, שלא לא, לא מקיפים, לא מקיפים את התיבה רק ב... רק ב... רק ב... ב... זה. רק מקיפים את זה רק בלולב ותרום. אבל לא מקיפים את זה ב... לא מקיפים בזה ב... את ה... את ה... את ה... את התיבה בערבה. אבל רגילים אנחנו לעשות, זה היה בבית המקדש. מחוץ לבית המקדש, חאורה אין שום ערבה. לכן הגמרא לא אומרת לעשות ערבה וכדומה. אבל ממשיכה הגמרא ואומרת, שאנחנו מביאים ביום שמיעי, דיינו הלילה, דיינו בבוקר, לא בלילה, מחר בבוקר, אחרי שמקיפים 7 הקפות, זה כמו שהיה בבית המקדש, היום מקיפים ביום השביעי 7 הקפות, כנגד הקפות שהקיפו את יריחו, אחר כך לוקחים גם את הערבה, לוקחים איתה 7 פעמים, היו בבית המקדש. אנחנו לוקחים את הלולב, מקיפים 7 פעמים, ואחר כך לוקחים את הערבה. את הערבה לבדה, יש מחלוקת, יש אומרים שיקח את הערבה ביחד עם הלולב, מנהגנו, כותב מרן, שלא לוקחים את הלולב ביחד, את הערבה ביחד עם הלולב. זה שני דברים נפרדים. יקפת 7 פעמים את הלולב, עם הלולב, זה כמו שאמרתי, שכך היו נוהגים בבית המקדש, אחר כך תיקח את הערבה, אנחנו לא עושים הקפה בערבה. מה אנחנו עושים? חובטים אותו. מה אומרת? היו חובטים אותו בצידי המזבח, את הערבה. מה זה חובטים אותו? רש"י אומר, חובטים הכוונה הם מניחים. הרמב״ם כותב, היו חובטים, מכים. ומכים אותו, לא צריך כמה פעמים, פעם אחת. פעם אחת היו לוקחים את הערבה וחובטים אותה. כמה ערבות? ערבה אחת. ולוקחים ערבה אחת וחובטים אותה בצידי המזבח, הרמב״ם כותב, מכין אותה. מאיפה זה בא? הלכה למשה מסיני. בבית המקדש זה הלכה למשה מסיני. אצלנו זה היה מנהג נביאים. מה זה מנהג נביאים? כמו אומרת, נביאים האחרונים, חגי זכר המלאכים, גם הם נהגו לחבוט את הערבות באושן הרבה. לפני זה לא היה, זה היה רק בית המקדש. אחר כך נהגו חגי זכר המלאכים, שהם היו אחר כך, לאחר החורבן, כבר לא היה בית המקדש, נהגו הם לחבוט. מה מסתפקת, האם זה יסוד נביאים או מנהג נביאים, האם זה מנהג שנהגו אותו הנביאים לעצמם, או זה מה שחובטים, זה היה יסוד נביאים. מה זה יסוד נביאים? מה זה מנהג נביאים? יסוד נביאים זה תקנת נביאים. רבותינו, הנביאים, דיינו חגי זכר המלאכים, תקנו לחבוט בערבה. ואילו אם אתה אומר זה מנהג נביאים, זה רק מנהג בעלמא. מה ההבדל ביניהם, זה מנהג או זה דין? אם זה דין, מברכים עליו. כמו כל מצוות עשה דרבנן, מברכים. נטילת הלם זה דרבנן, מברכים. גם נטילת לולה בשאר הימים זה דרבנן, מברכים. אבל אם נאמר זה מנהג נביאים, על מנהג לא מברכים. מנהג, אתה לא יכול לומר שקדישנו, צוטה וציוונו. זה מנהג בעלמא. מנהג בעלמא לא מברכים. זה היסוד שאנחנו לא מברכים, שנשים שרוצות לברך על מצוות עשה שהזמן גרמה שהן פטורות, לא מברכות. למה? כמה שהן לא יכולות לברך, זה לא מנהג, זה לא תקנת חכמים. זה רק מנהג בעלמא. על מנהג לא מברכים. כמו שאתה לא מברך על ערבה, לכן לא מברך. הגמרא מסתפקת בדבר הזה. האם זה מנהג נביאים? זה יסוד נביאים? הוא מביא שם שני דעות. יש אומרים שזה מנהג נביאים, יש אומרים שזה יסוד נביאים. מביא הגמרא בסוף, רחזינה לרב השם, ורב השם, חבית חבית ולא בריך, כסבר מנהג נביאים. מה הפירוש? חבית, ראינו אותו, שהוא חובט וחובט, ולא מברך על החבטה. למה? אשמה, אם הוא לא מברך, זה מנהג נביאים, זה לא הלכה. ולכן כך פסקו רוב האחרונים, רוב הראשונים, חוץ מאחד מגאוני ישראל, רב נחשון גאון, שהוא כותב שלא רק צריך לחבוט, צריך גם לברך, למה שזה יסוד נביאים ולא מנהג נביאים. אבל רוב הפוסקים נוקטים שזה מנהג נביאים ולא יסוד נביאים. לכן רגילים לקחת את הערבה ולחבוט אותה ולא לברך עליה. למה? גם בבית המקדש לא מברכים. בית המקדש זה היה מצד הדין. אבל מחוץ לבית המקדש זה הנהגה, זה רק מנהג נביאים. לכן מנהג נביאים על מנהג נביאים לא מברכים. לכן כל מנהג לא מברכים עליו. נכון שמנהג בני אשכנז, שגם מברכים על מנהג, אומרים זה לא חובה, אבל יש מקום לברך על מנהג, בעיקר הם נהגו את זה כולם, לכן הם רגילים לומר שאישה שרוצה ליטול את הלולה בשבעת הימים יכולה לברך, כך גם יוסף חיים כותב שכך נהגו לברך, תקשה עליהם את הקושה הזו, למה בערבה אתה לא מברך? הרי אם זה מנהג נביאים, למה לא תברך על חבטת הערבה? תברך שקד אישנו צטה וצטענו לחבוט את הערבה, למה אתה לא מברך? משמע מכאן שזה מנהג בעלמא ולא מברכים על מנהג. לכן אתה לא יכול לברך, יש חלקו את זה ואומרים לא כך. אומרים, כשאתה בא ואומר אם נאמר זה מנהג ועל מנהג מברכים, מה תברך? אתה צריך להמציא ברכה. איזה ברכה תמציא? תמציא ברכה, שקד אישנו וצטה וצטענו חבטת הערבה, לא נכון. לא נכון, אין מצווה כזו, זה רק מנהג. אבל לא כן שיש לך מצוות ויש להם ברכה ורק נשים למשל פטורות, למשל נטילת לולם. יש ברכה כזו, השקל אישנו צטה וצטה נטילת לולם. אז אם יש ברכה כזו, השקל אישנו צטה וצטה נטילת לולם, אז גם על מנהג אנחנו יכולים להמשיך את זה ולומר שנכון שהם נהגו, אבל הם מברכות מה שהגברים מברכים. היא לא אומרת השקל אישני ומצוותה וציווני, לא ציווה אותך, אלא כי יש את עם ישראל. אז מה אתה יכול לברך? יש הבחנה גדולה בין מנהג שאין עליו ברכה כלל ועיקר, ובין מנהג שיש עליו ברכה, אבל איך שלא יהיה, רוב הראשונים לא כן דעתם. רוב הראשונים עומדים מכאן, גם הרמב״ם ושאר הראשונים, שעל מנהג לא מברכים, ולכן אין לברך אישה שרוצה ליטול לולב, במשך כל שבעת הימים, כל שכן מחר, רוצה ליטול לולב, אסור לה לברך. אם היא מברכת, אל תענה אחרי המאמן. נכון שמנהג בני אשכנז שנוהגים לברך, הם לא יש להם מנהג כזה, הם מברכים על מנהג, אנחנו לא באים לשוק להם הלכות. אבל לנו הספרדים לא מברכים על זה כלל ועיקר. נכון שרבי יוסף חיים כתב שמנהג בגדת כן לברך, וגם מרן החידה כותב שאחרי שהוא ראה את דברי רבי יעקב מוריש בתשובותיו, תשובות, שאלות שעות מן השמיים, אז הוא אומר שמהשמיים אמרו שההלכה היא גם כן, כדעת רבנו תם שנשים יכולות לברך על מנהג, אבל לא בשמיים, אנחנו לא מברכים על מנהג, ולכן אין מנהגנו לברך, ויש בזה חשש ברכה לבטלה, כמו שראינו כאן לגבי חבטת הערבה. אבל נמשיך לעניין חבטת הערבה, לכן חובטים אותו, אנחנו מצד הדין אמרתי שיש בזה מחלוקת, האם מה פירוש חובטים אותו, האם לוקחים אותו בלבד, שאתה לוקח אותו ביד זה נקרא חבטה, או לחבוט אותו בקרקע. מעשה, למעשה מרן כותב שנהגו לחבוט אותו על גבי הקרקע, וכך אנחנו נוהגים לחבוט את זה על גבי קרקע. ראשי כותב שיש מחלוקת בראשונים, האם לחבוט אותו להדיה או רק לקחת אותו בידיים. יש אומרים שרק לחבוט אותו, הכוונה היא לאחוז אותו בידיים, הרמב״ם כותב חובט אותו על גבי הקרקע. ולכן אנחנו גם כן חובטים את הערבה על גבי הקרקע. מתי חובטים את זה? מצד הדין לאחר שעשינו את ההקפות של בלולם, תיקח את הערבה ותחבוט בזה. ואיפה חובטים? מצד הדין יחבוט איפה שהוא רוצה. הרמב״ם כותב, יחבוט אותו על הכלים, יחבוט אותו על כל דבר, יקה עליו, על הכלים, על האדמה, על הרצפה, בכל מקום שלא תהיה. וכך תעשה. אבל רבנו ארי יש לו הנהגה אחרת. לא רק הנהגה הזו לגבי חבטת הערבה, כל מה שההבדל בין מרן, מרן לא הביא בכלל שבלילה הזו צריך שער ערי וכל מה שעושים, מושען הרבה, אין אצלו כלום, אין את המנהג הזה בכלל, יש רק חבטת הערבה בלבד. ביום השמיני, ביום השביעי שהושען הרבה, נוהגים להרבות במזמורים כמו ביום טוב דנו בתפילה, זה אנחנו לא נוהגים, ואחר כך הוא ממשיך ואומר, ונוטלים הערבה ביום זה מלבד הערבה שבלבלה, ואין מברכים עליה. ויש מי שאומר שעה ביום זה מקטים בלולה ולא בערבה. יש מי שאומר, ממשיך מען, ולא נהגו כן, אלא להקיף, להקיף בו גם בערבה. זה דעת מרן, ואנחנו לא רגילים בזה, להקיף בערבה, אלא לוקחים את זה רק את הלולה בלבד, בלי הערבה, ואפילו שמרן כתב את המנהג הזה, המנהג הזה השתנה. למה? כל ההלכות האלה, בא רבנו ארי, שינה לנו, הפך לנו את הקערה על פיה עם כל מה שעכשיו אמרתי. לא שהפך את הקערה על פיה. הוסיף לנו הרבה דברים יותר מזה. רבנו ארי כותב, הלילה הזה זה לא סתם לילה, זה לא סתם ערבה וכדומה, חוץ ממה שהגמרא מביאה. אבל הלילה הזה זה לילה חשוב מאוד. מה פה, מה החשיבות בו? אנחנו עם הושענא. מה זה הושענא? נא לאלף נון אלף, 51. ממתי שהתחלנו לומר סליחות, אנחנו בני ספרד, התחלנו לומר ביום ראשון של חודש אלול. היה לך 30 יום של חודש אלול. אחרי כך יש לך עוד 21 יום מראש השנה עד כף א' בית ישראל, זה הושענא רבה, ויחד זה 51 יום. 51 יום של סליחות. זה הולך לפי אלה שסוברים שגם ביום שבת אפשר לומר סליחות. אבל אנחנו לא אומרים סליחות ביום שבת. אני אומר לך 51 יום ממש אתה אומר סליחות, אבל אני אומר שהתחילו לומר סליחות עד היום. זה 51 יום. הושענא את 51 יום האלה. למה? הזמן של דין שדן בשמיים זה שלושה זמנים. בראש השנה כל באי עולם מורים לפני מרון. הקדוש ברוך הוא מעביר את כולם, אלו חיים, אלו וכדומה. אבל רשעים לפעמים נותנים לאלתר למיטה. ואילו צדיקים גמורים לחיים טובים ושלום. הבינונים, אמצע, ממתין להם עשרת ימי תשובה. אם חזרה בתשובה והתגבר יותר, נחתם לאלתר לחיים. ואם לא, חס שלום להפך. אז זה, יש לך דין ראשון, זה ראש השנה. אבל הכרעה גמורה, זה ביום הכיפורים. ביום הכיפורים, שם הקדוש ברוך הוא יושב ודן את עולמו, ושם הוא מכריע כבר. בעיקר בשעת נעילה, אל נורא על אילם, אנחנו באותו רגע, הקדוש ברוך הוא יושב בינו לבין עצמו, נשגב השם לבדו, וחותם אחד אחרי שני. וזה למיטה, זה שלום, זה לחיים טובים, חיים טובים לכל עם ישראל. אבל כמו בדין של מטה, כך בדין של מעלה. כשיש פסק דין בבית דין, אז איך מגיעים, איך מביאים? משולחים את זה על ידי שליח, את הפסק דין. אז דבר ראשון, הדיין כותב את הפסק דין, אחרי שהוא כתב את הפסק דין, חותם. חותם על פסק דין. אבל הוא לא מחזיר את זה, לא מכניס את זה בתוך, שם את זה בתוך מכתב, כמו מכתב, את המכתב הזה סוגר אותו עם חותמת שלו, זה נקרא חתימה, יש היו עושים כדי שלא יפתחו את המכתב, אז לא, שולחים שליח, שליח הזה יפתח את המכתב, ויראה מה כתוב. ואנחנו לא רוצים שידע מה כתוב. ויבואי שאני יעשה, יש חותמת, היו אז עושים חותמת שעשויה משעבה. חותמים את זה עם שעבה, ואז החותמת הזו הייתה על חלק הפתוח, על חלק אחד וחלק שני. זה חותמת זה, זה נדבק יחד. מי שיפתח אותו שובר את, שובר את החותמת. שובר את החותמת, תגיד לו, כבר פתחת את זה. כבר כולם יודעים שהוא פתח. זה נקרא בלשון רבותינו, ששולחים את זה, זה חותמים, ושולחים את זה על ידי שליח. אז ביום הכיפורים, בשעת הנעילה, שם הקדוש ברוך הוא יושב וחותם, כותב על הפסק דין, חותם את זה. אבל כמו בדין של מעלה, ובדין של מטה, ככה בדין של מעלה. ביום כ"א בתשרי, זה יום הושענא רבה, שם עושה את הפתקים. נותן את זה, תמסרו, זה, תמסרו את הפתקים, או יש מסבירים ואומרים, שזה לא בדיוק מסירת הפתקים, אלא באמת החתימה הייתה על הפסק דין ביום כיפור. ואילו אחר כך זה חותם, נקרא חותם פנימי. אחר כך שמים את זה בתוך מעטפה ועושים חותמת, כמו שאמרתי, על המעטפה, זה נקרא חותם החיצון. ואז ביום הושענא רבה בבוקר, נחתם האדם עם חותמת. זו החותמת האחרונה, ויש אומרים עד יום של שמחת תורה, דהיינו, יום שאחרי זה, אז הם שרים הכל והולכים שם לעשות סליחה, שולחים אותם לבית דין, לפסק דין. מלא, בזמנים האלה אפשר לשנות. אדם יכול לשנות עד הרגע האחרון, תשב אינו שעד דקה. ולכן ביום הושענא רבה, זה יום שנזהרים בו, וזה יכול להיות שמשנה את כל מה שהיינו עשינו עד עכשיו. ביום ראש השנה התפללנו, ביום הכיפורים ישבנו בתענית, ביום, בימי החג שמחנו, וברוך השם ישבנו בסוכה וקיימנו הרבה מצוות. עכשיו יהיה חותם החיצון האחרון, לכן יושבים בלילה, נהגים ללמוד כל הלילה, והלימוד הזה, זה, מי יודע, ישנה את כל הכף הזה, שלפני שימסר המסירה האחרונה, עד השנייה האחרונה הקדוש ברוך הוא חוזר בו. רואה, תראה מה הם עשו, כל אלה שב למד, עסק בתורה, כמה אשרה והשכל קום. ואז מחזירים את כל הפתקים ומשנים את הכל. לכן זה נקרא יום הושענא רבה. תושיע אותנו בצורה רבה סופית. לכן רגילים לשבת כל הלילה, וזה נקרא בלילה הזה, זה זמן חתימה האחרונה, דהיינו חותם החיצון. לכן רגילים גם לעשות הקפות. עושים הקפות ואומרים בהקפות האלה על סליחות וכדומה, קוראים תהילים כל הלילה. לכן בלילה הזה זה לילה חשובה מאוד. כך כותב רבנו ארי, שצריך אדם לשבת, להתגבר מאוד כארי, ומי יודע מה יצא, באמת צריך לעשות כן. ויש אצל הגאונים, כתוב כך, אומרים שבלילה הזה אדם יכול לדעת מה נגזר עליו בשמיים. את המנהג הזה הביא את זה מרן בית יוסף, שם הגאונים. הגאונים כותבים כך, מה היו נוהגים שבליל הושענא רבה, מתי שאחרי חצות הלילה, סמוך, ליל הושענא רבה, דהיינו מחר בלילה, למה מחר? יש, אחרי חצות הלילה, בחצות הלילה, היו עולים לגג, ששם אין לך שום הפרעה, פושט את כל בגדם, ועומד כך, ערום כולו, עומד על הגג, ומסתכל שיש לך את הירח, הוא זורח חזק. אז יש צל שהירח עושה צל. אומר, יש צל ויש בבואה די בבואה. הצל זה בבואה. צל, כל אחד יש לו צל. אבל יש צל שנקרא כמין, מאחורי זה עוד דבר דק ביותר. זה נקרא בבואה די בבואה. צל ועוד יש מיינו. ואז אדם מסתכל ורואה. אם כל גופו נראה, הראש, הידיים, הרגליים, הכל רואים אותו טוב, סימן שחתמו אותו לחיים טובים שלום. ואם חס ושלום מסתכל שם בצל ורואה אין ראש, את הראש לא נראה, כל הגוף שלו נראה, ידיים רגליים בלי ראש, איך אתה יודע שנגזר עליו חס ושלום מיטה? מה נפקה מנה? לך תרד למטה, תתחיל להתפלל חזק, יעבור את זה. כך מביא גם כן בספר הרוקח, כך מביא גם כן בספר של ספר חסידים. מה היה חסיד אחד שהיה הסתכל וראה שרק הראש לא נראה, עכשיו ירד למטה והתחיל להתפלל ולבקורות וקיבל עליו תשובה. לפני עמוד השחר עלה עוד פעם, רואה, חזר לו הראש, קיבלו את תשובתו. אז אם הוא רואה שהראש חסר, סימן שנגזר עליו מיטה. ואם הוא רואה שהראש קיים אבל חסר לו יד ימין, יד ימין ידע שזה הבנים שלו, יד שמאל זה הבנות, הרגל זה אשתו חס ושלום. אז זה, בפיזי אדם ידע מה שיהיה. אבל, האמת היא שאנחנו לא יכולים לעשות את זה. אם אדם יעשה את זה, תלוי באיזה זווית הוא עומד. אדם יכול להיות בזווית מסוימת, שהראש לא נראה, לא בגלל שבאמת. הירח עומד בזווית, לא רואים את הראש, למשל הגוף שלו מחוסה כזה בימי הראש, על ידי הכתף וכדומה. לכן לא עושים את הניסיונות האלה. לא לעשות כלל, בעיקר אל תעשו את זה, ואל תבדקו את זה. מה ומה? יחשוב אדם שעדיין לא פסקו את גזר דינו, והתפלל כדי שיפסקו את גזר דינו. למה הוא צריך לעשות ניסיונות, לבדוק, לעשות? בשביל מה אתה צריך את הדברים האלה? תחשוב לבד, תתפלל, תחזור בתשובה, תעשה כמה שאתה יכול, וזה זמן החותם החיצון. זה נגמר, וזה מסתיים הכל. נכון שגם אחר כך אפשר, הרי תשב אנוש הדקה, שגם אחר כך לא נגיד, די, גמרנו, מה שנגזר, נגזר, אין לו מה לעשות. הקדוש ברוך הוא מלך יושב על כיסא דין, אבל הוא יושב גם כאן על כיסא רחמים. ואז אחרי שהוא דן את האדם, ורואה שהאדם חזר בתשובה, וחזר באמת בלב הנפש, אפילו סכין חדה מונחת, חב חדה מונחת על צברו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים, עד הרגע האחרון, גם אדם שהוא חולה אנוש, גם אדם שהוא לא עלינו הולך למות, וגם אדם שכמעט פרחה נשמתו, יכול לחזור עוד פעם למקומו. יש ספר שנקרא שבילי לקט. לא שיבולי הלקט, למה שחיפשו את זה הרבה בשיבולי הלקט לא מצאו את זה. שבילי הלקט. הוא כותב כך, אומר בהקדמה שלו, הוא כותב משהו מעשה מאוד מעניין. אומר שהוא חלה. חלה פעם אחת. ואז כשהוא היה חולה, פתאום הגיע למצב שכמעט פרחה נשמתו. ואז כמעט מת, באו חברה קדישה כדי לקחת אותו. הוא היה שם מסביב, והוא מספר, באו חברה קדישה, ככה לקחת, אמרו לו שהוא כבר מת. ניסו את כל הניסיונות, מת. באו חברה מסביב, חיכו עד שנייה האחרונה, בדרך כלל שרואים אדם שהוא נפטר, אז לא מוצאים אותו מיד. שיכול להיות שזה הרגשה. היום בודקים סתם עם כל מיני מכשירים, אבל אז היו לוקחים ליד האף, שמים לו מין כמו נוצה דקה, ורואים אם יש איזה אפילו משהו, מחכים, אסור לגוע בו. אז באו חברה קדישה, בדקו, שניות האחרונות שיפטר מן העולם, באו לשם מהמיטה הזו לקחת אותו. באים לקחת אותו, ופתאום פתח את עיניו. פתח את עיניו, אחרי כמה ימים, קם והלך לביתו. נהיה בריא אולם. מה היה שם? אומר באמת, נשמתו עלתה לגניזי מרומים. הוא כבר יצא מהעולם הזה. הוא מספר, הוא הגיע שם לפני בית דין של מעלה. ואמרו לו שם, הסתכלו על כל העבירות ועל כל המצוות וכל מה שהוא עשה. אמרו לו, תראה, העבירות שעשית, הן כבר עוברות את המצוות, ולכן נגמר דינו למוות. אמר להם, תשמעו רבותיי, אני כל ימי חיי הייתי יושב בבית הכנסת, משורר לקדוש ברוך הוא, יושב, מקביץ תורה בישראל. תנו לי הזדמנות אחרונה, שאני אמשיך, לתת דרשות וכדומה, ואני מבטיח שאני אשב ויעמד ויעשה הרבה הרבה הרבה. ואז באו כל מיני מצדדים. אלה אומרים, מה, גמרנו, נגזר דינו. אלה אומרים, לא, עדיין, נבדוק את זה. ופתאום בא איזה מלאך ואמר, רבותיי, הצדיק הזה היה רגיל תמיד לבוא ולעורר את העם בתשובה. למה אתם לא שמים לב לזה? זה מי שמחזיר בתשובה, מעלתו גדולה, התחיל לדבר את טובתו, אמרו, נותן לך צ'אנס האחרון. לך בחזרה, תחיה הלאה. אמרו, באותה שנייה חזרה נשמתו מה שעשו שם חבר הקדישה, וזה הוא כותב בספר שלו, ואומר, ולכן כתבתי את הספר הזה, בהקדמה שלו. ראיתי את זה מפורש, ראיתי שזה כתוב מפורש, אותו ספר. ויחזור לבדיה, הוא מביא את הסיפור הזה, אבל הוא כותב בשם שיבולי הלקט. חיפשתי בספר הזה שיבולי הלקט, לא מצאתי בכלל. אחרי זה ראיתי ספר, באוצר החוכמה שכתוב שיבולי הלקט. פתחתי, מצאתי את זה. אחרי זה בא חכם עובדיה לאחר כמה שנים, ואמר, מה שאמרתי זה לא שיבולי הלקט, אלא שיבולי הלקט, כמו שהזכרתי, זה לא שיבולי הלקט של רבי צדקיהו, אלא אומר עוד ספר אחד, אשכנזי, חכם אשכנזי, והוא מביא את המעשה הזה. שמה המעשה הזה בא? סתם לכתוב? הוא אומר, כתבתי את זה, שידעו שאפילו הדכדוכה של נפש, אפילו בשניות האחרונות, אפילו מתי שאדם כבר נשמתו יצאה, יכול לחזור. עדיין, כל עוד שגופו חם. לכן, חברה קדישה ואנשים לא יגעו במת, עד שיהיה מבש, יראו קר, אבל לא נוגעים בו ברגע הראשון. הפוך, כל המאמץ עיניו של מת, כאילו שופך דמים, אומרת הגמרא. לכן, כשאתם רואים מה זה, עד יחתוכה של נפש. לכן, אסור לאדם להתאש מהרחמים. וזה אנחנו עושים את זה בהושענא רבה. בהושענא רבה, לא להסתכל בצל וכדומה, ואדם יבוא ויתאש וכדומה. לא, תמשיך להתפלל עד הדקה האחרונה. גם אם גזרו, עדיין יש כוח לבטל את הגזרה. אפילו נשלחו כבר, נשלח, אצל הקדוש ברוך הוא, שולחים שליחים, זה יכול להחזיר אותם באותה שנייה. אצל הקדוש ברוך הוא יש אל מלך יושב על כיסא רחמים. לכן כדאי שאת הלילה הזה לא לעזוב אותו ולספר סיפורים, שאנשים שכל מטרתם הלילה הזה, לכת לטייל בכל מיני סוכות, הולכים כאן, שם איזה פירות הביאו, שם איזה עוגות הביאו, שם מה הביאו, איזה סוכה יש, כמה אנשים שם, זה מה שאתה צריך, מה אתה עיתונאי, שב תלמד בי הלילה הזה, תיקח את הלילה הזה, תקדש אותו, תעשה אותו קודש קודשים, תיקח אותו בלי לדבר מילה, אך ורק בלימוד תורה, אתם יודעים איזה השגות אדם יכול להשיג, זה ההכנות לקבלת התורה שנקבל אותה בשמחת תורה, זה הדרך הנכונה. ולכן טוב שאדם יזכח את הלילה הזה, את כל מה שעושים אותו. שם קוראים בהתחלה את כל ספר דברים, אחרי זה, גם שלא עושים סליחות לפני חצות. לכן עושים את כל, גם לא אומרים סליחות, אלא אחר כך, לאחר חצות הלילה, רגילים לקרוא את כל ספר תהילים, שבעה קורתי ברית, ומבקשים שם, רק יש מקומות שהיו נוהגים לומר, ביעבור השם על פניו, אומרים אל מלך יושב, ביעבור השם על פניו, ויקרא השם השם הלכו וחנון. אבל כבר אמרו זה האחרונים, שאנחנו לא אומרים, לא מזכירים בבקשות של מחילה וסליחה בחגים. לא ביום טוב ולא בכל המועד. לכן אין להזכיר כלל בעיקר, ולכן יש סידורים שכתוב בעת פתיחת ההיכל, אומרים ביעבור השם על פניו ויקרא. חום ודה אמר, לא לומר את זה. אנחנו לא רגילים לומר את זה, מחק את זה מהסידור. מה באמת? שזה בא מספר חמדת ימים. חמדת ימים כותב, שלומר שם יעבור השם על פניו. חמדת ימים הוא ספר קצת בעייתי. לא בעייתי, יש טוענים שהוא בעייתי, שזה מנתן הזתי, ושאומרים שלא, יש בזה מחלוקות גדולות. אבל תפילות בקשות, בשביל מה אני צריך לבקש ממנו? יש לנו בקשות גדולי ישראל, ולכן לא אומרים ויעבור בכל המועד, וכל שכן לא אומרים את זה ביום טוב. לכן לא אומרים את זה כלל בעיקר. לכן, אף על פי שיש סידורים שכתוב כן לומר את זה ביום טוב וגם ביום הושענא רבה וכדומה, מנהגנו, אבל עדיף, שאדם לא אמר ביעבור כלל בעיקר, מבקשים. יש לנו גם לא מזכירים, לא מזכירים אבון וחטאת וכדומה, אבל מבקשים בקשות שהקדוש ברוך הוא יחתום את כולנו לחיים טובים ושלום. זה החתימה האחרונה, לכן זה צ'אנס אחרון שיש לנו. לכן אדם ייקח את הלילה הזה בקדושה או בטהרה. לא כתוב את זה במרן. מרן לא מביא את ההלכה הזו. מרן מביא רק עניין של חביתת הערבה. אבל מכל מקום, טוב שאדם יעשה את זה בחוזקה ויתפלל, וגם טוב שאדם מיד אחרי זה יתפלל תפילת שחרית בנצח חמה. הזדמנות. יש אחדים, גומרים את זה, את הלימוד, הולכים לישון, קמים בשעה 7, בשעה 8, מה הרווחת? הרי צריך מרן כותב, התגבר כארי לקום בבוקר לעבודת תוצור שיום מעורר השחר. אתה קמת עכשיו אחרי כל מה שביקשת וחתימה וכדומה, במקום לשבת לעשות הלכה ראשונה של שולחן ערוך, אתה הולך לישון מחדש, מה הרווחנו מכל זה? לכן תתפלל להתפלל, מה יגיד אדם, אבל אני עייף. עייף, כאן תיבחנו, בזאת תיבחנו. אדם עייף, תשאל לפני זה, היית ישן היום בסוכה טוב, שיהיה לך כוח של כל לילה ערך, ואז תשאר בלילה, תלמד כל הלימוד הזה, וגם אם אדם שאת התפילה קצת עייף, תעמוד, תשטוף את הפנים, תלך, תתפלל בכל רם, שליח ציבור שיתפלל, לא יתפלל בלחש, שירדים את כל הקהל, תלוי הרבה בשליח ציבור, שליח ציבור יתפלל בהתעוררות, יעורר את כולם, שירה, מתי שיש לשיר, ישירו יחד כולם, ככה לשורר, כדי לעורר את הקהל, כדי שיתפללו כולם בהמה, בצורה טובה. לאחר קריאת התורה, היו רגילים לאחר קריאת התורה, לחוות את הערבה. מנהג בית אל היה, שחובטים את הערבה לאחר קריאת התורה. יש לנו בעיה בדבר הזה. למה? בדברי הרמב״ם משמע שחבטת הערבה שאמרתי מקודם, בהתחלה, שזה רק מנהג נביאים, חבטת הערבה, מרן כותב בשולחן הוא, חובטו כמו דברת הרמב״ם. או על העצים, או על האבנים, או על הקרקע, מה שלא יהיה, איך שאתה רוצה תחבוט. לקח תחבוט. בית המקדש, זה לא היה שם קרקע. הכל היה מרוצף. אין לך בבית המקדש מקום שלא מרוצף. הכל מרוצף. חוץ ממקום אחד קטן, שגם כן היה מרוצף, אבל היה לו כף כיסוי של אבן שיש, מתחתיו היה אפר. זה מתי שהוא צריכים לתת לסוטה. לוקחים לתת לה מאפר במשכן, לוקחים מכאן את האפר שבבית המקדש, שמים לה. אבל את המקום הזה, גם כן יש עליו את האבן הזו, אבל הכל צריך להיות מרוצף. אז אם כן, הם היו חובטים את הערבה, על מה היו חובטים את הערבה? על קרקע מרוצפת. אבל רבנו ארי כותב, הוא אומר משהו אחר. אל תביא לי ראיות בית המקדש. בית המקדש זה קדושי התארה, אל תביא, אין מביאים ראיות בית המקדש. בית המקדש, שם זה היה קודש קודשים, שם הרצפה הייתה קדושה, הכל קדוש. כל מה שיש שם קודש קודשים, לכן אין תבל את הדברים האלה. לכן היו הולכים יחיפים גם שם, שלא לעשות חציצה בין הרצפה לבין האדם, שהכל קדושה אחת שלמה. לכן גם כל האבנים של בית המקדש היו דבוקים באדמה, חוץ מהאבן הזו שהזכרתי. אבל הכל דבוקים שצריך להיות חלק מהאדמה של, 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 של הר הבית. לכן הכל היה מחובר יחד. לכן יושבים שם, שקודש קודשים, מה אתה מדמה את זה לנו? אבל רבי נורי כותב.
יש בעיה להביא את החציץ?
מה לעשות? מה, אתה חושב אנחנו עושים לצנות? חס שלום, לא לדבר ככה. מה, אנחנו עושים לצנות? דיברנו שצריך להיות אפר, למה? תשמע, 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 מה אתה? מאיפה יצא לנו אפר? מה פתאום צריך להיות אפר? זה לא השחיטה שצריך לשים אותה, לטמון אותה באדמה, את השחיטה ששוחטת את העוף, לוקח, מביא עציץ, שם אותו באדמה. זה לא העיקר לשים באדמה. אלא, שאנחנו לוקחים, ייתן באפר פיר. אולי יש תקווה. באפר פיר צריך להיות אפר של האדמה, של קרקע, של, של קרקע אמיתית. לא תביא איזה גיגית של אפר, תחבוט בזה. מה הרווחנו בכל זה? צריך אדמה ממש. למה? אומר שאתה מורידה עד אפר. אומר רבנו ארי, אומר כך, כשאתה לוקח את החמש, אנחנו, בלשון הגמרא, זה מספיק ערבה אחת. מרן כותב ערבה אחת, לא סתם. אנחנו רוצים, תחו כאן, מוכרים לך ערבות, משולשים, לא משולשים, עם, 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 עם לבלום. בפי דברי מרן, לא צריך לא לבלום, לא כלום. עלה אחד, מספיק עלה אחד בבד אחד. אתה לוקח ערבה אחת, ויש בו עלה אחד, מספיק תחבות. עלה אחד, מספיק. אבל רבנו ארי כותב דברים אחרים. רבנו ארי כתב כאן, שצריך להיות חמישה בדי ערבה. חמישה בדי הערבה שהם עלים, כפשוטו, ולוקח את זה וחובט אותו על הקרקע ממש. למה? הוא אומר, יש לך מנצפח אותיות. מנצפח זה מאותיות הסופיות, ואין נקרים מם, נון, צדיק, פה, שכל אלה זה חמישה אותיות שהם כפולים. לכן לוקח את זה כנגד זה, ולוקח את הערבה. הרי אנחנו יודעים שיש לנו ארבע מינים בלולב. יש לנו את הלולב, יש את האתרוג, יש לך הדסים ויש לך ערבות. הלולב, אז יש לו פירות. יש בו פירות וגם יש לו עלים. יש לו עלים, אתה לוקח אותו עם פירות. פירות של התמרים. האתרוג, יש בו אתרוג לבד, פרי, בלי עלים. ויש לך את ההדסים. ההדסים, זה, יש לך עלים, עלים טובים ויפים, אבל לך הוא רע, רואים למשהו, יש להם ריח. נכון שלא רואים לאכילה, אבל יש בו ריח. ויש לך אחר כך את הערבה. מה זה הערבה הזה? קר, ארבע ערבה. אין בו לא ריח, לא טעם ולא כלום. חתכות עלים, פשוטים. אומר, הלולב זה כנגד הצדיקים, שיש בהם גם מעשים טובים וגם צדקות. זה צדיק יסוד עולם. יש בו גם זה מעשים טובים וגם צדיק. לכן הלולב צדיק התמר יפרח. לעומת זה האתרוג. הוא יש בו תמיד חכם, נותן פירות, ריח טוב וכדומה, אבל הוא לא עם עלים ולא עם זה לעשות עוד, להחזיר וכדומה. אז הוא צדיק, צדיק יסוד עולם. אבל עדיין לא כמו הצדיק התמר יפרח. ויש לך את ההדסים, זה אותם אנשים, שהם שלהם מעשים טובים, עושים כל מיני מעשים טובים, אבל הם לא מיודע בני תורה כל כך, ולא לומדים תורה כל כך, אבל מעשים טובים יש להם. טוב, ויש לך את הערבה, שהערבה הזה כנגד אנשים פשוטים שאין להם כלום. לא מעשים טובים, לא תורה ולא כלום. אבל כשאתה מאגד את כולם יחד, אז כולם מקבלים ביחד, זה נקרא ציבור. ציבור יש לו צדיקים, בינוניים, רשעים, ובינוניים ורשעים. אז כולם יחד, אז כל מתעטף יחד. כשאתה לוקח את הלולב, את הכל, לוקח אותם את ארבעתם, מאגד אותם יחד, אז מנענים, בואו, הנה, כולנו קדושים. נכון שיש בינינו כמה אנשים לא טובים וכדומה, אבל הם ביחד מבלעים כאן. כמו ששמים באוכל, שמים כל מיני דברים, ויש איזה מאכל שהוא לא מאה, אבל ביחד עם האוכל, הכל, אוכלים את הכל. אבל שמוציאים אותו, אתה לוקח את הערבה לבדה, אתה לוקח את אותו אדם שאין לו כלום, אין תקנה לאדם הזה, תחבוט אותו באדמה, חבית, חבית ולא בריח. זה כך צריך לעשות. לכן אנחנו לוקחים את ההדסים, לוקחים את הערבות, וחמישה בדי הערבה, לא צריך לקשור אותם, אם רוצה לקשור, וחובט בהם על הקרקע. הרמב"ם כותב על הקרקע, על הכלים, גם רן כתב. אבל רבנו הרי אומר לו, תיקח קרקע שלא מרוצפת, תחבוט אותו על הקרקע ממש, כמו שייתן באפר פיו, תוריד אותו עד למטה, עד אפר, תוריד את זה, להראות אותו שמורידים אותו בדיוטה התחתונה, עד אפר. וזה הדרך הנכונה ביותר, חבית, חבית ולא בריך. מה זה המילה הזו, חבית, חבית ולא בריך? הגמרא שואלת, האם חבטת הערבה זה יסוד נביאים, או זה מנהג נביאים? הגמרא מביאה מחלוקת. מחזינה לו לרב, חבית, חבית ולא בריך. מה זה חבית, חבית? זה לא איזה מין פזמון. אלא היה חובט, 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 ולא ברך על זה. למה לא ברך? אם נאמר שזה יסוד נביאים, חכמים תקנו את זה, אז למה לא, למה לא נברך? כי הסבא מנהג נביאים. לכן, כמה זה מנהג, המנהג לא מברכים. מכאן נצלנו יסוד שעל מנהג לא מברכים, כמו שהתחלתי בתחילת השיעור. לכן אנחנו גם אומרים את זה, לא צריך לומר את זה. אלא מקום לחבוט, זה חמישה פעמים. אז איך אתה יודע מה חמישה פעמים? ספרת אותו, אחד, שתיים, שלוש? תגיד, חבית, חבית, ולא בריך, ועוד אחרון אחרון, חבית, חבית, תעשה שלוש חבית, 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 ולא בריך, יש לך חמש. אבל זה לא איזה מין סגולה להגיד את המילים האלה, גם אם לא אמרת את הדברים האלה, זה בסדר. אז אמרתי שרגים לעשות את זה לאחר קריאת התורה. קריאת התורה בזמנם, היו מתפללים בית הכנסת, לא היה מרוצף, לא היה מרוצף, אתה יכול מיד לקחת קריאת התורה, תחבוט. היום בימינו, עד שאתה תמצא אפילו את הרחובות לא מרוצפים. אפילו ברחוב אין לך אפר, איפה תביא אפר? אדם עכשיו רוצה לחפש אפר, איפה תמצא? לך תחפש כאן ברחוב, אולי תמצא אחד מקום שאולי חפרו שם להרסו בית ורוצים לבנות בית חדש, אולי תמצא שם שיש אדמה. אבל איפה יש לך אתה? איפה יש לך אפר? אין אפר, אין כלום. כל המקומות מרוצפים, אין כלום. לכן, אתה רוצה להגיד לך, יש מישהו שיש לו איזה גינה ומקום ל... קרא את התורה כאן, תעזוב את הספר תורה, תלך שם, תחפש לך אפר, תעזוב את הכל, תחבוט, תחבוט, תחזור בשביל מנהג. לכן עושים את זה לאחר קריאת התורה, לאחר תפילת מוסף. גמר ספר תורה, מכניסים את הספר תורה להיכל, מתפללים מוסף, לאחר מוסף גמרנו עלינו שבח, תחזור, תלך לשם, תחבוט, תלך לבית שלך. יש מנהג שנהגו אותו בבית הכנסת בית אל, והמנהג זה מנהג טוב, סגולה טובה. מה הסגולה הטובה הזו? אמרתי, שבשעת חבטת הערבה, זה אנחנו יודעים שזה בהושען הרבה, זה זמן חתימה. לכן אדם, מי יודע מה נגזר עליו? לכן אומר ריבונו של עולם, אם נגזר עליי חיים ארוכים, יהיה רצון, שלשנה הבאה, שאני אזכה בעזרת השם, לחיות לשנה הבאה, אני אומר נשמת כל חי. זה הסגולה שאמרת נשמת כל חי. היום עשו את הסגולה הזו כאילו סגולה סתמית. כל יום לומר נשמת כל חי. רבותינו לא תקנו לומר כל יום נשמת כל חי. רבותינו תקנו נשמת כל חי רק בשבת, בימים טובים. למה? יש שם נשמה יתרה. שם יש לך נשמה יתרה, נשמת כל חי. יש לך כל הנשמה. אבל סתם אני אומר נשמת כל חי, כל דבר, לקחו את זה בתור סגולה. זה לא נכון. הסגולה הזו הייתה אך ורק כשאדם משעת סכנה. או שאדם משעת סכנה יבטיח לקדוש ברוך הוא. אם יהיה השם בעוזרי. ויוציא אותי מן הבית הזה, יוציא אותי ויוציא אותי מהסכנה שהייתי בה, ואני אצא ויצא לחירות, אני מבטח לפני ריבונו של עולם, להודות לו בפני קהל ועדה באמירת נשמת כל חי. נשמת כל חי, וכל החיים ידעו חסלה, ואז הוא אומר, בפי ישרם תתרומם, סבטה צגים תתברך, שם חסדים תקדש, אתה אומר את זה. או, כשאדם, בראשן הרבה, לא יודע מה נחתם עליו, מבטיחים לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אם יהיה השם עמדי, ולשנה הבאה לעת כזאת, לא אמר במקום הזה. מי יודע אם יהיה במקום הזה, מה יגיד לו במקום הזה? אני בלי נדר, מבטיח, אמר בלי נדר, שלא ידור נדר לקדוש ברוך הוא. אמר בלי נדר, אני לעת כזאת, לא בדיוק לעת כזאת, הכוונה היא לפני, הקרואים בעת כזאת, בראשן הרבה, יאמר עוד פעם, נשמת כל חייל, נס שנעשה לי בשנה שעברה שחייתי מתחילת, מראשן הרבה עד ראשן הרבה. נכון? ודאי. מאיפה זה בא? אמרתי, מאיפה? מנהג בית אל. מה זה? זה מנהג. כולם עושים את המנהג. זה המנהג, זה שיתפשט בכל המקומות. רק אני אומר שזה לא נכון שכל יום נאמר למשמת כל חי. יש מי שאומר בכותל, כל יום נשמת כל חי, יש איזה סגולות, סגולות, סגולות. זה לא נכון. רבותינו, לא תקנו נשמת כל חי רק בשבת, רק בשבתות, שיש נשמה יתרה, ביום טוב שיש גם כן חצי נשמה יתרה, וגם בזה, שאתה יש לך סיבה לכך, שאדם ייצול ממשהו, שאדם ברוך השם, הקדוש ברוך הוא יציל אותו, אדם נמצא במצב לא קשה, במצב קשה, אדם חולה לו עלינו, יבקש מהקדוש ברוך הוא אמונה של עולם, תשלח רפואה שלמה, ואני מבטיח בעזרת השם, בלי נדר, שאם יוציא אותי מהחולה הזה, ובעזרת השם יחזור לאיתני, אני אומר בפני קהל ועדה, נשמת כל חי להודות לקדוש ברוך הוא שהחזרת נשמתי, לא כמו כל בוקר אדם אומר, נשמת מאלוקי, נשמה שנתת בי תורה, מתי הוא אומר את זה? הוא אומר אותו מתי שהנשמה שלו חצי רדומה, הוא אומר את זה בדרך, אומר את זה מתי שמה בקוט השחר, כמו תותחים, ברוך אתה, ברוך אתה, ברוך אתה, כאילו מי יודע מה? תברך את זה לאט לאט, אתה אומר נשמה, אלוהי נשמה שנתת בי תורה, ברוך אתה השם מחזיר נשמתו, מחזיר נשמות אפגרים מתים, תקפוץ באותו רגע מרוב שמחה, שהקדוש ברוך הוא יחזיר לך את הנשמה. אותו דבר, כשאדם יש במצב של צרה, שם אתה אמרת, אלוקי נשמה שנתת בי על כל לילה, אתה לא אומר נשמת כל חי, אבל נשמת כל חי תגיד שיש לך, לא עלינו, כשאדם נמצא במצב של סכנה, מבטיח לקדוש ברוך הוא יבנו שלם, וזה סגולה בתוקה מנוסה. אם אדם עושה את זה, יראה סגולה אמיתית. הדבר הזה, אבל לא לעשות מזה כמו לעשות סגולה באלמה, הולך בסתם אדם, יאללה, תגיד נשמת כל חי, אומר נשמת כל חי, שלום, מה זה, משום מה אתה אומר את זה? תגיד אבל אני רוצה שהקדוש ברוך הוא יחיה אותי, שזה, תברך בקוט השחר אתה אומר את זה, תברך לפני שאתה ישן, אתה אומר קריאת שמע על המיטה, שם בידך אפקיד רוחי, מה אתה צריך עכשיו כל פעם נשמת כל חי? זה כבר נפח כמו כל האומר הלל, בכל יום, הרי זה כאילו מחרף ומגדף. מה זה הלל? יגיד הרב, אני רוצה לומר הלל כל יום, לא הלל לקדוש ברוך הוא. מה זה, אתה יכול להשתאות לעשות? אדם רוצה לברך ברכות, להודות לקדוש ברוך הוא, ברוך אתה השם, שהכל נהיה בדברו, בלי לשתות, בלי כלום. מה, אני מברך את הקדוש ברוך הוא, מה רע בזה? זה רק מזלזל בקדושת הדבר, ולכן זה לא נכון. הגמרא אומרת, מה נעשה? אם אתה קורא ספר תהילים, אם אתה קורא תהילים, תהילים. אבל שאתה בא ואומר, הלל, על מה אתה אומר הלל? להגיד לקדוש ברוך הוא, תקרא את כל התפילה שלנו, זה הלל אחד גמור. מה אתה צריך את זה עוד? מה אתה מוסיף? זה נקרא כאילו מגדף. חבותינו תקנו בזמנים מסוימים לומר את זה, כדי שאין לזה תוקף. דבר שאדם אומר אותו תמיד, לא מרגיש בזה. כשאדם אומר אותו מדי פעם, בפעם מרחקים, משבח אותו. אתה אומר הלל, אומרים אותו בשמחה, לכבוד היום טוב, לכבוד שבת, לכבוד יום טוב וכדומה. אבל כשאדם אומר סתם הלל, זה לא נכון. לכן זה מגדף. אותו דבר גם נשמת כל חי. כשאדם אומר, ברוך הבא, אני מסיים. כשאדם אומר נשמת כל חי, תקנו את זה בזמנים מסוימים. מתי שתקנו? תקנו את זה לומר את זה בשבתות, תקנו את זה בימים טובים, יש לך נשמה יתרה, אז אדם אומר נשמת כל חי. או כשאדם מבטיח, כמו שאמרתי, אבל סתם כך אדם בא סגולה, להגיד סגולה, אנחנו עם סגולה, את כל הסגולות יודעים ואת התורה שוכחים. זה לא דבר נכון. צריך לעשות לפי כללי ההלכה ולהגיד אותם, אתה שיש, זה מה שהמנהג הזה, כפי שהביא את זה בספרים. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יחיה את כולנו לחיים טובים שלום. כולם בעזרת השם יכתבו ויחתמו בין חותם חיצון, בין חותם פנימי, כל החותמות, הכל יהיה אך ורק לחיים טובים ושלום. כולם, חיים כולכם היום, נזכה בעזרת השם לשנה הבאה לעת כזאת, להמשיך הלאה בעוד רבות 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 בשנים. עוד נאמר עכשיו נשמת כל חי, ונאמר להודות לקדוש ברוך הוא, אני אשתכם להודותך שבכל עת עמנו, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.